יש משהו כאילו כמעט פרדוקסלי באופן שבו ההלכה היהודית פועלת לפעמים. אנחנו צוללים היום לעומק של אסופת מקורות מרתקת, אלון שנקרא שמיני תפשין פי של הרב הלוי, וממש אפשר לראות שם את הניגודיות הזאת.
כן, לגמרי. ניגודיות מעניינת?
מצד אחד יש לנו מערכת חוקים נוקשה להפלא, ממש יורדת לפרטי פרטים, כל פירור נספר, כל טיפה נמדדת. אבל אז מגיע רגע שבו המערכת הזו כאילו מסתכלת על עצמה, מזהה צורך אנושי או חברתי עמוק, ופשוט מחשבת מסלול מחדש.
מדהים שאת אומרת את זה, כי זו הבחנה שנוגעת תכלס בדיוק בלב העניין. בשביל להבין את הדינמיקה הזו בדיון שלנו היום, בואי נדמיין את המרחב שאנחנו נמצאים בו עכשיו לא סתם כאולפן, אלא כאיזה בית מדרש עתיק כזה.
אוקיי, אני מדמיינת.
מדפים עמוסים בספרים, קרני אור חודרות מבעד לחלונות, ובאוויר יש איזו תחושה של דיאלוג שנמשך אלפי שנים. המקורות המרתקים שמונחים לפנינו, הם עושים בדיוק את התנועה הזו שתיארת. הם לוקחים אותנו פנימה, ממש על המיקרוסקופ של ההלכה והמנהג, ואז מושכים אותנו החוצה.
לטלסקופ.
בדיוק, אל הטלסקופ של החברה, ההיסטוריה והגורל של האומה כולה, זה מסע מהצלחה שעל שולחן השבת ועד למנהיגות לאומית.
אוקיי, בוא נפרק את זה מההתחלה. מהשורש של הסיפור הלאומי שלנו, שזה כמובן חג הפסח. המקורות מביאים פה את הרב שמשון פינקוס, והוא מציע תפיסה שתראה, היא פשוט משנה לחלוטין את איך שאפשר להסתכל על יציאת מצרים.
כן, הדימוי שלו שם הוא מבריק.
לגמרי. הוא לא מדבר רק על עבדות פיזית של לבנים וטיט. הוא משתמש בדימוי פיזיולוגי. הוא מתאר את עם ישראל במצרים ממש כמו עובר במעי אמו. מקום שבו הכל מנותק מהשגחה פעילה.
המטאפורה של העובר מגלמת בתוכה בעצם מנגנון שלם של קיום. במצרים העתיקה, החיים לא היו תלויים בחסדי שמיים.
נכון, היה להם את היאור.
בדיוק. היאור עלה על גדותיו, השקע את השדות לפי לוח זמנים כמעט קבוע, הכל התנהל בתוך מערכת סגורה, צפויה, בלי הפתעות. וזה בדיוק המצב של עובר ברחם. הוא הרי מקבל את כל ההזנה שלו באופן אוטומטי.
דרך חבל הטבור.
כן, הוא לא צריך לבקש כלום, הוא לא צריך להאמין שמחר יהיה לו אוכל, הוא מנותק לחלוטין מכל מושג של השגחה.
אז אם מצרים היא בעצם הרחם, יציאת מצרים היא לא רק שחרור פוליטי או פיזי, היא תהליך של לידה. ולידה, כאילו, מעצם ההגדרה שלה, היא רגע טראומטי. זה ניתוק פתאומי ממערכת ההזנה האוטומטית.
חד משמעית. פתאום, הילוד צריך לנשום בעצמו.
לבכות כדי לקבל אוכל, המעבר פה הוא מההסתמכות על טבע סגור לתלות מוחלטת, תלות יומיומית באלוהים.
ומה שמרתק כאן הוא שזה בדיוק ההסבר למהות של המצה. הזוהר הרי מכנה את המצה מיכלה דמיימנותה, שזה בארמית לחם האמונה.
לחם האמונה, וואו.
כן, וכדי להבין את המצה באמת, צריך קודם להבין את המנגנון של חמץ. חמץ זה הרי בצק שתופח, הוא מתנפח, תופס מקום הרבה מעבר למידות המקוריות שלו.
אגו.
בול. מבחינה סמלית, התפיחה הזו היא האשליה של הטבע, של השליטה האנושית. זה האגו שאומר כוחי ועוצם ידי. המצה לעומת זאת היא לחם עוני כי היא נשארת במידות שלה. היא לא מתיימרת להיות שום דבר מעבר למה שהיא, קמח ומים. היא מסמלת את ההכנעה,
את ההבנה שאין לנו באמת שליטה. תראה, אם ננסה לתרגם את זה למושגים כלכליים של ימינו, זה קופץ לי ישר לראש.
ספרי לי.
החמץ הוא כמו אדם שעובד בעבודה סוטר יציבה. בראשון לכל חודש נכנסת משכורת קבועה, יש לו פנסיה מסודרת, יש לו איזו אשליה של ביטחון מוחלט ושליטה על הגורל שלו.
יפה. והמצא?
המצא היא הפרילנסר.
חזק.
כן, כאילו כל בוקר הוא קם אל חוסר ודאות מוחלט. אין לו רשת ביטחון אוטומטית, הוא חייב לפעול מתוך תלות יומיומית ופשוט לקוות שהכל יסתדר. ההישרדות שלו דורשת אמונה יומיומית פעילה.
המטאפורה הזו ממש קולעת למטרה. והמקורות שאנחנו צוללים אליהם מספקים למנגנון הזה גם ביטוי מתמטי מדהים, משחק מספרים בגימטריה שמראה איך הפעולה הפיזית מתחברת ממש לתודעה.
אני אוהבת גימטריות, תסביר את זה רגע.
אוקיי, תעקבי איתי. הערך המספרי של המילה מצה הוא 135.
אוקיי, 135.
והערך המספרי של המילה אמונה הוא 102.
אז הפער ביניהם הוא בדיוק 33?
נכון מאוד. והמקור מציין את המילה גל, כמו גילוי, גל עיניי ואביתה. הערך של גל הוא בדיוק 33.
די?
כן. המשוואה היא כזו. אמונה, שזה 102, פלוס גילוי, שזה 33, שווה למצע, שזה 135.
מטורף, כלומר, ההכנעה הפיזית שבאכילת המצע היא הפעולה שבעצם מגלה את האמונה החבויה בתוכנו.
בדיוק. על ידי הגילוי מתחברת האמונה למצע.
אבל תראה, זה מוביל אותי לשאלה ממש פרקטית פה. אם כל הפילוסופיה של המצע היא ביטול האגו והכנעה מוחלטת, אז התוצאה הטבעית בשטח הייתה אמורה להיות שפסח יהיה חג שבו אנשים הכי פתוחים, הכי מערכים, הכי מקבלים אחד את השני, כי הרי אין מקום לגאווה.
כן, הציפייה היא לחיבור.
לגמרי. אבל בפועל, כולנו יודעים שבתוך הקהילות קורה הרבה פעמים תהליך הפוך לגמרי. משפחות מסתגרות בתוך עצמן, מסרבות לאכול אצל שכנים או קרובי משפחה בגלל כל מיני חומרות.
או החומרות של פסח.
כן, כאילו חשש למנהגי קטניות או שרויה או סטנדרטים כאלה ואחרים של כשרות שמפרידים בין עדות.
הדיסוננס הזה העסיק מאוד את גדולי ישראל. הרב צבי הירש חיות והרב שמשון רפאל הירש ממש מנתחים במקורות פה מהלך היסטורי דרמטי של חז"ל שנוגע בול בנקודה הזו.
מה הם עשו?
בימי בית המקדש היו הרי חוקי טומאה וטהרה קפדניים מטירוף. נוצר אז נתק חברתי אמיתי בין הקבוצות שהקפידו על טהרה, שנקראו חברים, לבין עמי הארץ שלא דקדקו בזה.
אי אפשר היה לשבת יחד לאכול מאותו שולחן.
פשוט ככה. אבל כשהגיעו שלוש הרגלים, שזה פסח, שבועות וסוכות, חז"ל עשו משהו שהוא פשוט חסר תקדים. הם קבעו הלכה שמשעה את כתומת עמי הארץ במהלך החג.
רגע, נתעכב על זה. מה זאת אומרת? הם פשוט לקחו מערכת חוקים שהיא דאורייתא, מהתורה, וקבעו שכרגע, לחגים, זה לא רלוונטי. איך זה בכלל עובד משפטית?
זה מדהים, כי הם הבינו שהתכלית של העלייה לרגל היא לא רק איזה פולחן אינדיבידואלי. זה לא רק אתה והקורבן שלך. המטרה היא יצירת אומה.
ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו.
הצורך החברתי הלאומי באחדות פשוט גבר על החששות מפני אכילת תרומות טמאות. הם קבעו חזקה שבחג כולם בחזקת תאורים, נקודה.
וואו. אם אנחנו לוקחים את התקדים הזה, את הגישה הזו, ומעתיקים אותה לימינו, המסקנה היא, תשמע, היא די מטלטלת.
נכון.
הרי אם חז"ל ההיסטוריים היו מוכנים להשהות חששות חמורים של איסורי תורה של טומאה, רק כדי שיהודים יאכלו יחד, אז היום, כשהמחלוקות סביב שולחן החג הן בדרך כלל רק על מנהגים.
כמו קטניות?
כן, ההבדל בין אשכנזים לספרדים, או שרויה, אז ההתבצרות הזו מאחורי החומרות פשוט מפספסת את כל רוח ההלכה. המגמה אמורה להיות קירוב לבבות, לא על לפרק משפחות.
אני מסכים. כמובן שאף אחד לא אומר לאדם לעבור על מנהגי אבותיו, אבל המטרה שמציבים הפוסקים היא לחפש את הדרך המשותפת. כשההלכה מובנת לעומק, היא לא אמורה לשמש ככלי של פילוג. היא פלטפורמה שמכילה את השונה.
והאחריות הקהילתית הזו לוקחת אותנו ישר לעוד מנגנון מעניין של פסח שמופיע פה, שזה מכירת החמץ.
המכירה בחמץ המפורסמת.
כן, כולנו מכירים את הטקס, הולכים לרב, חותמים על טופס, והוא מוכר את החמץ לגוי. אבל הנה המקום שבו זה נעשה ממש מעניין. מה קורה כשמישהו פשוט שוכח למכור את החמץ שלו? האם אני או הקהילה יכולים למכור את החמץ שלו בלי ידיעתו? הרי אי אפשר סתם ככה לעשות עסקאות ברכוש של אנשים אחרים.
נכון, השאלה המשפטית פה מרתקת. במשפט העברי יש עיקרון יסוד שנקרא זכין לאדם שלו בפניו.
שזה אומר בעצם?
זה אומר שמותר לבצע פעולה משפטית שתחול על רכוש של מישהו אחר גם בלי ידיעתו בתנאי אחד קריטי.
שזה לטובתו.
בדיוק, שזו זכות מוחלטת עבורו ואין בזה שום ספק. הדיון ההלכתי לגבי החמץ סובב סביב השאלה, האם זו באמת זכות נטולת ספק?
בוא ננתח את זה. אם הוא לא מוכר, החמץ שלו הופך אחרי החג למה שנקרא חמץ שעבר עליו הפסח. שזה אומר שהקנס ההלכתי הוא שאסור לו בהנאה לנצח. הוא יצטרך פשוט לזרוק הכל לפח.
שזה הפסד כלכלי עצום.
אז ברור שהמכירה היא לטובתו. היא מצילה אותו מקנס אסטרונומי לפעמים.
ולכן, הפסיקה המעשית של רוב הפוסקים, וגם הרבנות הראשית לישראל נשענת על זה, היא שבשעת הדחק מכלילים במכירה הכללית של הקהילה גם את החמץ של מי ששכח לחתום.
יפה.
ההנחה היא כזו, ענן סעדי, שזה אומר אנחנו מעידים, שברור לנו כשמש שאותו אדם בוודאי רוצה להציל את הרכוש שלו.
יש פה רשת ביטחון סמויה של הקהילה, ממש סולידריות אולטימטיבית. ההלכה לא מסתכלת רק על אני והצלחה שלי, היא מניחה אכפתיות מובנית כלפי הרכוש של השכן.
הסולידריות הזו מופיעה בצורות שונות, ולפעמים, תראי, לפעמים היא דווקא מופיעה ברגעים של פגיעות ממש עמוקה.
אתה מתכוון לתפילת יזכור?
בדיוק. אם אנחנו מסתכלים על הקהילה שנאספת בבית הכנסת בחגים, יש רגע אחד שבו הקהילה הרי מתפצלת. מי שאיבד את יקירי נשאר בפנים בשביל היזכור, ונוצר המנהג הידוע שמי שעורב בחיים פשוט יוצא החוצה.
בוא נבין רגע את הפסיכולוגיה שמאחורי היציאה הזו. כי על פניו, כאילו מה הבעיה לעמוד בשקט ולכבד את אלה שמתפללים? למה אנשים בורחים החוצה?
אז המקורות מפרטים פה ארבע סיבות, שזה שילוב מרתק של היסטוריה ופסיכולוגיה של פחד. הסיבה הראשונה היא פרקטית לגמרי. החשש שאדם, מתוך הרגל של קריאת תפילות בבית הכנסת, פשוט יקרא בטעות את הנוסח של היזכור שהוא לעילוי נשמות מתים על ההורים החיים שלו.
אוקיי, אפשר להבין את החשש מטעות, כוחו של ההרגל, אבל מה הסיבות הנוספות? נשמע שיש שם משהו עמוק יותר.
כאן אנחנו באמת נכנסים לרובד יותר פסיכולוגי. הסיבה השנייה היא הפחד מעין הרע. השוט המשותכת של אנשים שהוריהם בחיים, באותו חדר יחד עם היתומים, פשוט מבליטה את ההבדל ביניהם.
נוצרת אסימטריה.
כן, ועין הרע בתפיסה המסורתית מתעוררת בדיוק שנוצרת אסימטריה כזו שבולטת לעין. הסיבה השלישית היא שיש חשש שזה יראה ממש כמו כללה אם אנשים חיים יוזכרו אפילו באותו מעמד יחד עם מתים.
ומה הסיבה הרביעית?
הרביעית היא כשהחזן מכריז בקול את המילה אמרו לקראת סוף התפילה. יש אמונה שאם מישהו שאינו צריך לומר יגיד את זה, זה עלול לגרום לפתיחת פה לשטן.
וואו, אוקיי, מנגנונים של פחד ואסימטריה. אבל רגע, אם זה העניין, אז מה קורה כשיש אזכור כללי? למשל, לחללי צה"ל או לקורבנות השואה. שם הרי אין את ההפרדה הזו בין יתומים למי שלא, קודם אומרים. האם עדיין יוצאים?
אז זהו. הרב הלוי מבהיר בצורה ממש חד משנאית, שבמקרים של אזכור כללי אין שום צורך לצאת. ולמעשה הוא מביא איזה פרט היסטורי די משעשע ששופך אור שונה לגמרי על כל המנהג הזה.
או, אני אוהבת פרטים היסטוריים, שפוך.
במקור, בקהילות אשכנז, תפילת האזכור הייתה פשוט ארוכה מאוד. אז מי שלא היה צריך להתפלל, יצא החוצה כדי לעשות קידוש קטן בחוץ.
די, באמת? פשוט יצאו לשתות ולטעום משהו?
לגמרי. רק מאוחר יותר, כשאנשים התחילו לחפש משמעות רוחנית לפעולה הפרקטית הזו של לעזוב את החדר, התחילו להלביש על זה את כל החששות של עין רע ופתיחת פה לשטן. אגב, הקהילות הספרדיות מעולם לא אימצו את מנהג היציאה. הם פשוט נשארים במקומם במהלך ההשכבה.
זה קטע. והמעבר הזה, אתה יודע, מזיכרון של מוות ופגיעות, בחזרה אל החיים הוא מחזיר אותנו לנושא של הכרת תודה. כי כשאדם ניצל מסכנה או משתחרר, יש מושג הלכתי שנקרא קורבן תודה. והנציב מוולוז'ין מסביר שם משהו מבריק לגבי המנגינון הזה.
נכון, על הפסוק זבח תודה אקרא.
בדיוק. הוא אומר שהחלק המרכזי של ההודיה הוא בעצם לא זביחת הבהמה בבית המקדש. ההודיה האמיתית היא הדיבור. זו ההכרזה הפומבית, הלקרוא בקול. שמייצרת את התודה.
והרמב״ם לוקח את החובה הזו להכיר תודה, ומתרגם אותה ממש לשגרה היומיומית שלנו. בברכות השחר, כשאנחנו אומרים בכל בוקר שלא עשני עבד, הרמב״ם מבהיר שאנחנו לא מתייחסים רק לאיזה סטטוס משפטי היסטורי.
אלא למה?
אנחנו ממש מכוונים לכך שהיום, הבוקר, עכשיו, אנחנו לא עובדים בעבודת פרך בחומר ובלבנים, כמו שעבדו אבותינו במצרים.
זו הכרה אקטיבית לגמרי בחירות הנוכחית שלנו. אבל תראה, החירות הזו, במיוחד העצמאות האינטלקטואלית, שמאפשרת לנו היום לשבת פה, ללמוד, לנתח טקסטים, יש בו גם סכנה די גדולה.
איזה סכנה?
של גאווה. כן. ככל שאדם לומד ומבין יותר, הנטייה הטבעית שלנו היא להתחיל להתנפח, לחזור להיות חמץ, כמו שאמרנו קודם. אז איך בעצם שומרים על ענווה אינטלקטואלית בתוך בית המדרש?
או, הגמרא במסכת סנהדרין מנסחת את זה במשפט ארמי קצר וקולע. שייף, איל, שייף ונפיק.
שזה אומר?
נכנס שכוך, כלומר כפוף וענב, ויוצא שכוך. המהר"ל מפראג עושה פה ניתוח פסיכולוגי מרתק של הלומד. הוא אומר, זה מאוד הגיוני שאדם נכנס ללמוד בענווה. הרי הוא בא כדי לקבל ידע שאין לו. הוא מודע לחוסר שלו. אבל מה קורה כשהוא מסיים ללמוד?
כשהוא יוצא עם איזה חידוש מבריק.
בדיוק. באופן טבעי, האגו מזדקף.
הוא רוצה להראות לכולם מה הוא הבין. שמע, זה ממש כמו אפקט דאנינג קרוגר מהפסיכולוגיה המודרנית, רק מהעת העתיקה. אתה משיג מעט ידע ואתה כבר בטוח שאתה מבין הכל.
לגמרי דאנינג קרוגר. בגלל זה המבחן האמיתי הוא כשהוא יוצא מבית המדרש. המהר"ל מסביר שהידע האמיתי, הלימוד המעמיק, אמור בעצם להמחיש לך עד כמה המערכת הזו עצומה ורב-מימדית, ועד כמה מעט אתה באמת יודע.
הלימוד פשוט מרחיב את ההבנה של הבורות שלנו.
בדיוק. ולכן, גם כשהוא יוצא משם עמוס בידע, הוא נשאר שכוח. ענב, הגמרא אומרת שאדם כזה ראוי לעולם הבא, שהוא בעצם מצב תודעתי של השקט ומנוחה, היעדר תחרותיות אגואיסטית.
ואם כבר מדברים על גבולות ההבנה האנושית שלנו מול משהו אינסופי, יש במקורות האלה מקרה מבחן הלכתי שבודק בדיוק את הגבולות האלה כשהטבע קורס.
את מתכוונת לחיטים מהשמיים?
כן, זה נשמע פשוט כמו מדע בדיוני. סוגיה במסכת מנחות על עננים שממטירים חיטים. ממש גשם של חיטים על ארץ ישראל שנוצר בדרך נס.
תראי, זה אכן תרחיש קיצון שחז"ל משתמשים בו כדי לזקק עקרונות. הדיון שם הוא האם חיטים שהגיעו בדרך נס ולא צמחו מהאדמה באופן טבעי, האם הן קשרות לשימוש בבית המקדש למנחות, או למשל שמן ניסי כזה, האם הוא קשר להדלקת המנורה?
זה מרתק. זה ממש המקבילה העתיקה לכל השאלות שיש לנו היום על בשר מתורבת או אוכל שמודפס בתלת מימד, איך ההלכה מאכלת חומר שלא עבר את תהליך הגידול הטבעי המסורתי.
חז"ל עושים כאן הבחנה אנליטית מאוד דקה, חילוק, כדי להסביר את המנגנון. התורה דורשת להדלקת המנורה שמן זית זך. כלומר, הדגש הוא על מקור השמן, עץ הזית. ולכן, שמן שנוצר באוויר מנס, חסר לו את השיוך הזה לעץ הפיזי, אז הוא נפסל.
ובחיטים למנחה.
שם ההתמקדות היא בחומר עצמו, בכימיה שלו, במרקם, ולא במסלול האגרונומי שלו בתוך האדמה. ולכן יש דעות בהלכה שמכשירות חיטים ניסיות. החומר הוא אותו חומר.
טוב, מהחיטים הניסיות, מהעננים, אנחנו הולכים לנחות עכשיו ישירות לתוך כלי ראשון.
אל צלחת מרק העוף הרותחת של שבת בבוקר.
שקדי מרק, אין דבר יותר ישראלי מזה. השאלה היא, האם מותר להכניס שקדי מרק לתוך מרק רותח בשבת? הרי לכאורה יש לנו איסור של בישול בשבת. למה שקדי מרק זה בסבר, לעומת קרוטונים אפויים למשל, שממש נזרים לו להכניס למרק רותח?
ההסבר יושב על הפיזיקה של הכנת המזון בהלכה. הכלל ההלכתי אומר, אין בישול אחר בישול. כלומר, אם דבר כבר התבשל לגמרי בנוזל, לחמם אותו שוב בנוזל זו לא פעולת בישול חדשה. אבל יש כלל אחר שאומר, יש בישול אחר אפייה.
כלומר, אפייה לא מכסה בישול.
בדיוק. אפייה היא עיבוד באש יבשה. אם את לוקחת קרוטון שנאפה בתנור, שזה יבש, ומכניסה למרק רותח, הוספת לו עכשיו עיבוד של נוזל חם, וזו כבר פעולת בישול חדשה שאסורה בשבת.
אז איך השקדים חומקים מהאיסור הזה?
פשוט מאוד. שקדי מרק תעשייתיים עוברים טיגון בשמן עמוק, ובהלכה, טיגון בשמן עמוק נחשב כתהליך שמקביל לבישול בנוזל.
מעניין.
כיוון שהם כבר מבושלים בשמן הזה, הכנסתם למרק היא בגדר אין בישול אחר בישול, ולכן מותם לשים אותם אפילו בכלי ראשון רותח.
וואו. ומה לגבי הברכה? מה מברכים כשיש לי מרק עם שקדים?
פה ההלכה בוחנת את יחסי הכוחות בצלחת, העיקר מול התפל. אם אדם שם כמות נכבדה של שקדי מרק ככה שהם מטרת האכילה שלו, הוא מברך בורא מיני מזונות, והברכה פותרת גם את המרק.
אבל אם שמתי ממש מעט, את יודע, רק בשביל הקראנץ', והמטרה שלי היא בכלל להתחמם עם המרק.
פה זה כבר מסתעף. יש דעות שהמזונות חשוב יותר ופותר הכל. יש גישות שדורשות להפריד כוחות, לברך קודם שהכל על המרק, לבד, ואז מזונות על השקדים. ויש דעות שמקובלות בחלק מהעדות, שאם השקדים ממש תפלים, מברכים רק שהכל על המרק.
יש פה ממש חינוך לדקויות, לשים לב כל הזמן מה העיקר ומה התפל בחיים שלך. תראה, כל המסע הזה שעברנו, מביטול האגו של המצע, דרך יצירת הסולידריות החברתית במכירת חמץ, ועד הענווה בלימוד, כל החוטים האלה מתנקסים לרגע קריטי אחד בהנהגה שמופיע בפרשת שמיני.
כן, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל.
בדיוק. המשכן מוכן. זו חנוכת המשכן. זו אמורה להיות המסיבה הפרטית של משפחת הכהנים. מה הזקנים עושים שם? למה משה קורא גם להם?
מדרש תנחומה מביא את ההסבר של רבי עקיבא, בדימוי מרהיב. הוא אומר, למה נמשלו ישראל לאוף? מעוף אינו פורח בלא כנפיים, אף ישראל אינן יכולים לעמוד בלא זקנים.
דימוי חזק. כי הרי הכנפיים הם לא המוח של הציפור, המוח זה משה. הכנפיים הן גם לא המנוע. הן מה שמספקת את העילוי והיציבות באוויר. הזקנים הם הכנפיים. בלי מסורת, בלי ניסיון ושיווי משקל של דורות קודמים, גם גוף צעיר וחזק פשוט יתרסק.
חד משמעית. וכשגוזמים את הכנפיים האלה, התוצאות הרסניות, הנביא ישעיהו מקלל את הדור, ירעבו הנער בזקן. זה עולם הפוך שבו צעירים בזים לסמכות ולניסיון. אבל יש איזה סיפור היסטורי במסכת גיטין שמוכיח שאפילו במצבי קיצון, ההבנה הזו שרדה.
אתה מתכוון לסיפור של חורבן ירושלים?
כן, העיר נצורה, הקנאים שולטים באלימות ולא נותנים לאף אחד לצאת. המנהיגות המתונה מנסה להבריח את רבן יוחנן בן זכאי בתוך ארון מתים החוצה. כשהם מגיעים לשער, הקיצוניים רוצים לדקור את הארון לוודא שהוא באמת מת. ואז, מנהיג הבריונים, אבא סיקרא, שהוא עצמו מנהיג טרור פנימי, עוצר אותם.
למה שהוא יעצור אותם? רבן יוחנן היה הרי היריב הכי גדול שלו.
הוא אומר להם דבר אחד, יאמרו רבם דקהו. כלומר, אפילו בשיא הטירוף, אבא סיקרא מבין שיש גבול. המנהיג, הזקן, הוא הכנפיים. אם נבזה אותו ברמה כזו, אנחנו משמידים את ההצדקה שלנו כעם.
וואו. אבל תראה, יש סכנה גדולה עוד יותר למנהיגות, והיא לא באה מלמטה. מהקנאים היא באה מלמעלה, מתוך ההנהגה כלפי העם.
הסיפור של אלישה.
כן, בספר מלאכים. רעב בשומרון, מצור, המצב ברחובות פשוט מזוויע. ואז אלישה הנביא מבטיח שמחר תהיה תפנית והאוכל ימחר בשפע. ובכיר בשלטון, השליש של המלך, פשוט לועג לו.
הוא אומר לו, הנה השם עושה ערובות בשמיים.
כן, כאילו אפילו אלוהים לא יכול להביא אוכל עכשיו. ואלישה מעניש אותו שהוא יראה את השפע ולא יאכל. ולמחרת המונים רומסים אותו למוות בשער. עכשיו, על פניו הוא נענש כי הוא פיקפק בנס, כי הוא היה חסר אמונה. אבל בעל ספר חרדים מציע פה ניתוח מנהיגותי שהופך את כל הסיפור.
נכון. הוא אומר שהוא נענש מסיבה אחרת לגמרי. הוא אומר שהוא לימד קטגוריה על עם ישראל. ללמד קטגוריה זה להיות הקטגור. כשהוא אמר ערובות בשמיים, הוא רמז לדור המבול. הוא בעצם הסתכל על העם המורעב ואמר, הקהל הזה חוטא כמו דור המבול, ולכן לא מגיע לו להינצל.
זה נורא. החטא העצום שלו היה פשוט בוז עמוק לעם שהוא היה אמור להנהיג. הוא הסתכל עליהם בשיא המשבר, ובמקום לחמול, הוא אמר, אתם ראולים לסבל הזה. המסר למנהיגים פה הוא חותך. אתה לא יכול להוביל בלי לאהוב את העם, במיוחד כשהם בשפל.
זו ממש נקודת החיבור של כל מה שדיברנו עליו היום. התחלנו בהכנעה של המצע, עברנו לוויתור על חורות למען אחדות. הסולידריות של מכירת החמץ, הענבה בלימוד, וכל זה בונה את התשתית למנהיגות אמיתית.
מנהיגות שלא מאשימה, ששומרת על הכנפיים של הזקנים.
ואם כבר הזכרנו את הכנפיים והצעירים מול הזקנים, מעניין להשאיר איזו נקודה פתוחה למחשבה למאזינים שלנו.
תמיד טוב לסיים עם חומר למחשבה.
רבי עקיבא תיאר עולם שבו הזקנים הם אלה שמחזיקים בבלעדיות את הידע והניסיון. הם היו הכנפיים. אבל היום, בעידן הדיגיטלי, העולם שלנו שטוח. הידע והטכנולוגיות החדשות נמצאים הרבה פעמים דווקא אצל הצעירים. במבנה הזה, מי או מה הם בעצם הכנפיים שלנו היום? איך שומרים על כוח מבסס מתוך כבוד בחברה שבה מונופול הידע כבר לא שייך רק לוותיקים?
זו באמת חתיכת מחשבה. עולם שלם של מורכבות שמקופל בתוך דיון שהתחיל מלחם מצה פשוט של אמונה, והתרחב ממש עד לשאלות של קיום חברתי ולאומי. הניתוח הזה מזכיר לכולנו שתמיד כדאי לחפש את המנגנונים הפסיכולוגיים והחברתיים שמתחבים מאחורי השורות היבשות של ההלכה. נתראה בפעם הבאה.